וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. וירא והנה באר בשדה. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים. והאבן גדולה על פי הבאר. ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. מציאות של עולם של פעם שכל החיים מסתובבים מסביב לבאר ויש אבן גדולה מעל פי הבאר ונאספים כולם מסביב כדי שיהיה אפשר לגלגל את האבן הצידה ולהשקות את העדרים מן הבאר. ויעקב אבינו מגיע אל המציאות הזאת והוא רואה אותה, הוא לא מבין. ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה, השקו הצאן ולחורעו. למה אתם לא משקים את הצאן? מה, יעקב אבינו לא רואה את מה שהם ראו? יעקב אבינו לא מבין את מה שהם מבינים, שצריכים לאסף כולם ביחד בכדי? הוא לא רואה. אז הם אומרים לו, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקינו הצאן. את מה שהיה כתוב מקודם בתור הסבר הם אומרים לו את זה עכשיו, הוא אומר אני לא מבין. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו. בהתחלה כתוב האבן גדולה על פי הבאר, כתוב נאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. לא נוכל עד אשר יאספו העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. אבל כשכתוב אצל יעקב, כתוב ויגל את האבן מעל פי הבאר. לא כתוב ויגלול את האבן מעל פי הבאר, כמו וגללו, אלא ויגל את האבן מעל פי הבאר. רש"י אומר ויגל את האבן מעל פי הבאר, כמי שמעביר פקק מעל פי הצלוחית, ללמדך שכוחו גדול. יעקב אבינו ניגש אל זה, לא מחכה נאספו העדרים, לא נאספו העדרים, הוא ניגש, תופס את האבן, מזיז אותה הצידה, משקה את צאן לבן אחי אמו. משהו, כוחו גדול. הריבה, אחד מבעלי התוספות מבאר שהרש"י בנוי על ההבדל בלשון, שכאן כתוב וגללו וכאן כתוב ויגל. אז הוא אומר וגללו זה שהם גלגלו את זה, זה המילה וגללו. גם האבן הזאת שהייתה על פי הבאר הייתה אבן עגולה, אז הם הזיזו את זה כמו מישהו שמזיז חבית או משהו כזה, אז הסתמכו על זה שזה עגול והם הזיזו את זה וזה וגללו כמו גלגל. לעומת זאת אצל יעקב ויגל זה גילוי, זה לא לגלול, זה לא להזיז, אלא הוא פותח. לכן דייק רש"י ואמר כמישהו מעביר את הפקק מעל פי הצלוחית. התורה כותבת לנו כל כך הרבה תיאור גדול כזה, אבל במדרש כתוב משהו שיכול לתת לנו בתור בני ישיבה, יכול לתת לנו קצת איזשהו הבנה. אומר המדרש כך, ויער והנה באר בשדה, זה בית כנסת, והנה שם שלושה עדרי צון רובצים עליה, אלו שלושה קרועים, שלושה עדרי צון, שלושה, כהן, לוי, ישראל. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, שמשם שומעים דברי תורה, והאבן גדולה על פי הבאר, זה יצר הרע, ונאספו שם כל העדרים, זה הציבור, וגללו את האבן שמשם שומעים דברי תורה, והשיבו את האבן, כיוון שהם יוצאים להם, חזר יצר הרע למקומו. בואו ניקח את המדרש הזה ונשתמש בו בכדי לקרוא עוד פעם את הפרשה, להבין מה כתוב. והנה באר בשדה, יש באר, יש מקור נביאה. אנחנו יודעים שבראשונים דיברו על הבאר, ממש נתנו לזה משמעות עמוקה מאוד. הרמב"ן אומר באר זה באר האמונה, רבינו בחיי הולך אחריו בקשר למה שכתוב אצל וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביב סיתמו פלישתים וימלאו מפר. אז אומר הרמב"ן שזה היה כל הגיורים שאברהם אבינו גייר, הם חזרו לסורם, וזה העניין של סתימת הבארות, מכיוון שהבאר זה איזשהו עניין מאוד מאוד סמלי, מאוד מאוד עמוק, שמשם יש נביאה של איזשהו עניין רוחני, יש שם עניין פנימי, וזה נובע משם, זה העניין של הבאר. ובכן, בני אדם מבינים שפה ליד הבאר אפשר לקבל מים חיים, אפשר לקבל גילוי של דברי תורה, של עומק, של פנים, של רוחניות. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, ויש שם כהן לוי וישראל, כמו שמוציאים את התורה מארון הקודש, שמים אותה על הבמה, וזאת התורה אשר שם משה, ומתחילים לקרוא, ומזמינים שלושה קרואים. זה הנציגות, representative, זה הנציגות של כלל ישראל, כהן, לוי, ישראל, בואו תעלו למעלה, תשמעו. ונאספו שם כל העדרים, זה הציבור, כולם מגיעים. לאן מגיעים? למקום שממנו אפשר להשקות את העדרים, וזה לא פשוט. מדוע? מכיוון שהאבן גדולה על פי הבאר, יש משהו שמפריע כדי לקבל את ההערה, את הגילוי, את המים החיים מתוך הבאר. ומה זה? זה יצר הרע. זה כבד מאוד. זה כל כך כבד עד כדי כך שבן אדם לבד לא יכול להרים את האבן. הוא צריך סביבה. הוא צריך קבוצה. הוא צריך חבר'ה, ביחד, שכולם באים מתוך מטרה אחת, לקבל שפע מהבאר. כולם רוצים לשמוע דברי אלוקים חיים, כולם רוצים לשאוב מים חיים מתוך הבאר. זה חבורה שלכולם יש אינטרס אחד, גילוי של המים החיים שנובעים מתוך הבאר, וזוהי הדרך היחידה. כי כשאני לבד אני לא מצליח, כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. זה גדול עלינו בתור אינדיבידואל, זה גדול עלינו, אנחנו לא יכולים להרים את האבן הזאת לבד, והאבן גדולה על פי הבאר. אבל כשנאספו שם כל העדרים, כשמגיעים כולם ביחד ולכולם יש את אותה המטרה, וכולם באמת באמת רוצים לגלות את המים שנמצאים בבאר, או אז וגללו את האבן מעל פי הבאר, אפשר להוציא את המים מתוך הבאר. אלא מה? שהסוף של המדרש קצת משאיר לנו טעם לא טוב בפה. מסיים המדרש ואומר, והשיבו את האבן, שכיוון שהם יוצאים, חזר יצר הרע למקומו. הבנו? התכנסנו בית כנסת, הוצאנו את התורה, שלושה קרועים, גללנו את האבן, השקינו את העדרים, עשינו משהו, יצאנו מבית הכנסת החוצה, חזר יצר הרע למקומו. זה מאוד מאכזב. לא פעלנו כלום, לא עשינו שום דבר. עלינו, דיברנו, צעקנו, הטפנו, חינכנו, עשינו הכל. יוצאים מחוץ לבית המדרש, שום דבר לא נשאר מזה. כלום. מאוד מאוד מאכזב. אם נדבר בשפה שלנו, הרי זה בדיוק מה שאנחנו עושים בישיבה. ישיבה זה מקור מים חיים. בית מדרש זה באר. פה יש את הנביאה. פה זה כל הזמן עובד. פה כל הזמן הכל מתחדש. מים חיים זורמים פה. יוצאים פה מים חיים שכל הזמן מפקים על ידי התלמוד תורה שניתן פה, על ידי כל הדברים הטובים, כל החינוך, כל המסרים, כל הערכים. זה נובע כל הזמן, מים חיים יוצאים מהמקום הזה. ויש פה גם כן את המימד של החבורה, ונאספו שם כל העדרים, כל האנשים שהתלקטו כאן ונאספו כאן למקום הזה. אלו אנשים שרוצים להזיז את האבן מעל פי הבאר ולשתות מים חיים. זה אינטרס של כל אחד ואחד שיושב כאן, שהוא בא לכאן כדי להזיז את האבן ולשתות מים חיים. כל אחד שנמצא פה, איזה תנאים אידיאליים, באנו לשתות, יש פה באר, כולם יש להם את אותה אג'נדה, אנחנו מורידים את האבן, אנחנו נזיז את זה ונשקה מים חיים. זה העומק אחרי כל הבדיחות על פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, מה הפירוש? אין מה לעשות, ברגע שיש חבורה בבית המדרש, וכל החבורה זה חבורה של לומדים, חבורה שרוצים ללמוד, חבורה שרוצים להתקדם ולהתעלות בעבודת השם, אז האבן, אם היא כבדה מעל פי הבאר, אבל בכוח החבורה אפשר להוריד. זה הכל נפלא מאוד. אם הייתי יכול לגמור את השיחה עכשיו ולרדת למטה, והיינו גומרים את היום הזה עם איזו הרגשה טובה, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שאנחנו בתי כנסיות, בתי מדרשות, ויש לנו דרך איך להוריד את האבן, ואנחנו יכולים לשתות מים חיים. Happy end. אפשר לאכול ארוחת ערב. אבל המדרש אומר, כיוון שיצאו מבתי כנסיות, חזר יצר הרע למקומו. אז מה פעלנו? עם כל החבורה הזאת ועם כל העניין, רב מאיר שפירא מלובלין רצה שיכתבו, וככה היה, שיכתבו על החזית של ישיבת חכמי לובלין את הפסוק לכו בנים שמעו לי יראת השם הלמדכם. שאלו אותו, למה אתה כל כך מתעקש שזה מה שיהיה כתוב? אמר להם רב מאיר שפירא מלובלין, כי יש מאחורי זה איזשהו משהו לחשוב. לכאורה שמעו לי היה צריך להגיד בואו בנים שמעו לי. מה זה לכו בנים? אם הם הולכים הם כבר לא ישמעו. אמר רב מאיר שפירא מלובלין, הכוח של ישיבה לא נמדד בבואו בנים שמעו לי. זה שפה יושבים בתוך הישיבה ושמעו לי, זה יפה מאוד, יש בזה הרבה דרך ארץ, אפשר אפילו לקרוא לזה הצלחה. אבל ההצלחה האמיתית, האמיתית, הגדולה, שבה נמדדת ישיבה, זה בלכו בנים שמעו לי. שגומרים את הישיבה, יוצאים לחיים, או אדם עוזב את הישיבה אל מערכות הצבא והלחימה, אדם יוצא לעולם של ניסיונות, לכו בנים. אם גם אז יש את ההרגשה של שמעו לי, או זה סימן שישיבה הצליחה. אבל כאן מה אומר לנו המדרש? כיוון שיצאו מבתי מדרשות, בתי כנסיות, חזר יצר הרע למקומו. לא פעלנו שום דבר. איזה מין דבר זה? כן? ככה זה הגזרה? ככה נגזר עלינו? שכשאנחנו נמצאים בישיבה, אז הכל בסדר, וברגע שנעזוב את הישיבה, אז זהו? זה נגמר? סוף? כך? מוריי ורבותיי. אומר יעקב אבינו ויגל. יש פתרון. אבל בכדי להבין את הפתרון של יעקב, אנחנו צריכים עוד פעם ללמוד את הפרשייה. יעקב אבינו מגיע אל הבאר. הוא שואל אותה, למה אתם לא משקים את הצאן? הם היו צריכים להגיד לו, יעקב, אין לך עיניים? אתה לא רואה? אבן, על פי הבאר, אבן, אתה יכול להזיז את האבן? איזה מי שאלה הזאת? לפני שתי דקות עוד התורה מסבירה לנו למה הם נאספים שם כל העדרים. זאת אומרת, כנראה שזה גם כן היה איזה מין דרך כזאת שכל הרועים היו מתאספים ואז היו גוללים את האבן. אתה לא רואה שיש פה אבן? התשובה היא לא. הוא לא רואה שיש פה אבן. וזה ההבדל בין הרועים לבין יעקב. וזה ההבדל האם יצר הרע חוזר למקומו או לא חוזר למקומו. ועכשיו נפרט. הרועים מתעסקים יותר מדי עם האבן. האבן גדולה על פי הבאר, ונאספו כל העדרים וגללו את האבן. כל הזמן על מה מדברים? על היצר הרע, על מלחמת היצר, על כמה שהיצר זה כבד וגדול ונורא, ובאמת יש יצר אורה ויצר הרע ויצר הרע ויצר הרע ויצר הרע. וכל הזמן במאה עסוקים בלהתגבר על היצר הרע. אז דוחפים אותו מפה, דוחפים אותו משם. משל למה הדבר דומה? לאחד שנבח זבוב נתפל אליו. והוא עושה... אבל הזבוב כזה מסתובב כל הזמן. אתה שולח אותו מפה, הוא בא לשם. אתה שולח אותו משם, הולך לפה. כל הזמן. זבוב. התעסקות עם היצר הרע. התעסקות עם האבן. כל הזמן, האבן גדולה. אתה לוקח את האבן, ואתה הופך את זה לעיקר העניין של העבודה שלך. האבן הזאת היא באמת גדולה וכבדה. והאבן הזאת באמת בקושי אפשר להזיז אותה. והאבן הזאת צריכים לגלגל עוד קצת ועוד קצת, ודוחפים עוד קצת ודוחפים עוד קצת, כולי ואולי שמצליחים להזיז את האבן. כי האבן גדולה על פי הבאר. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, מלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. זה דבר באמת, זה התמודדות, זה דבר נורא. אבן גדולה מעל פי הבאר. שימת דגש מאוד גדולה על הנושא של הבאר. על העניין הזה אמר פעם רב שמחה בונים משל. סיפרנו את המשל הזה כבר בכמה הזדמנויות, אבל מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד. זה משל יפה. פעם אחת היה מישהו, היה לו סוס מאוד מאוד בריא, חזק, צעיר. הלך האיש הזה ושם על הסוס שומר. שומר, התפקיד שלו היה לשבת לשמור על הסוס ביום ובלילה. לילה אחד היה לו לבעל הבית איזו הרגשה שהלילה יקרה משהו עם הסוס. לפני שהוא הולך לישון הוא עובר אצל השומר, הוא אומר לו, תזכור, אתה צריך לשמור על הסוס, אל תלך לישון. בסדר גמור. אחד בלילה פתאום הוא מתעורר, הוא רץ אל השומר, אומר לו, נו, מה קורה? שומר, אתה ער? כן. איך אתה עושה שלא להירדם? הוא אומר, אני חושב על דברים מאוד עמוקים. על מה אתה חושב? הוא אומר, אני חושב כשתוקעים מסמר לתוך הקיר. לאן הלך הקיר שעכשיו שם נמצא המסמר? אומר לו הבעל הבית, זה שאלה טובה מאוד. רק תחשוב על השאלה הזאת, אל תשאל, מצוין, בסדר גמור. הולך לישון. שלוש בלילה, הוא מתעורר, בעלה גדולה, הולך למטה. השומר יושב, שומר. הוא אומר לו, אתה ער? כן, אני ער. איך אתה עושה שלא תרדם? הוא אומר, אני חושב מחשבות מאוד עמוקות. מה אתה חושב עכשיו? הוא אומר, אני שואל את עצמי, שאוכלים בייגלה, איפה הולך החור שהיה מקודם בבייגלה? אומר לו הבעל הבית, אומר, זה שאלה מאוד מאוד עמוקה, רק תחשוב, העיקר שלא תרדם. חמש לפנות בוקר מתעורר, הולך למטה, השומר, שומר, שואל אותו, אתה ער? כן, אני ער. שומר, שומר, מה אתה עושה בשביל לא להירדם? הוא אומר, אני חושב מחשבות מאוד עמוקות. שואל אותו, איזה מחשבה עמוקה אתה חושב עכשיו? הוא אומר, אני חושב לעצמי, איך זה יכול להיות שהאורווה עומדת פה עם כל המנעולים, אבל הסוס ברח. אתם מבינים? במה מתעסק השומר? מה שמעסיק אותו כל הזמן זה כל הדברים שמסביב. הקיר מעסיק אותו, החור מעסיק אותו, המנעולים מעסיקים אותו, במקום שהמסמר יעסיק אותו, במקום שהבייגלה יעסיק אותו, במקום שהסוס יעסיק אותו. האלו מסביב, מה מעסיק אותם? האבן. האבן, יש איזה פולחן שלם מסביב לאבן. צריך להזיז את האבן, מה יהיה עם האבן? אבל אני יהיה האבן, אז נאספו כולם כבר, יש מספיק בשביל האבן? לא, אין מספיק בשביל האבן. טוב, חכה עוד קצת בשביל האבן. טוב, תזיז את האבן. מגיע פתאום יעקב אבינו, אומר להם, תגידו, למה אתם לא משקים והולכים לראות? מה, אתה לא רואה? אחרי דיברנו, אתה צריך להזיז את האבן, תקח את האבן. אז איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. יעקב אבינו לא חשב על האבן. יעקב אבינו חשב על המים. יעקב אבינו חשב על זה שיש כאן כוח עצום של נביאה, של חיים, של שפע, של טוב. על זה יעקב אבינו חושב כל הזמן. בן אדם שזה מה שהוא חושב, אין לו שום בעיה, הוא ניגש אל האבן ויגל. בשבילו האבן זה משהו שצריכים לגלות אותו, זה משהו שצריכים להסיר אותו כדי למצוא את המים שנמצאים בפנים. האבן זה לא עניין בפני עצמו, זה לא איזה טקס, פולחן, האבן. יש פה אבן וצריכים עכשיו להתחיל ואיך נעשה ותמשוך לשם, תזיז לשם, כל מיני כאלו מיני עסק. זה לא מעסיק אותו בכלל. מה שמעסיק אותו זה המים החיים. יש פה מקור של חיות, ומי שמתחבר אל מקור החיות הזה אפשר להזיז את האבן בקלות. ויותר מזה, לא כתוב שיעקב שם את האבן בחזרה. אצל הרועים כתוב שהוא שם את האבן בחזרה והשיבו את האבן, אבל אצלו לא כתוב. הוא פתח את האבן, לך תדע איפה הוא זרק את האבן הזאת בכלל. לא יודע אם הם בכלל יכלו לסחוב את זה ולהחזיר את זה בחזרה. הוא הולך ישר לתוך העניין. זה דרך אחרת להסתכל על כל המאבקים שלך, על כל הקשיים שלך, על היצר הרע שלך. מתחת לאבן של היצר הרע מתחבאת נביאה גדולה מאוד, מקור מים חיים. יש פה במקום הזה אור גדול מאוד, חיות גדולה מאוד. העניין שלנו זה לא העניין של אז מה יהיה עם האבן ויהיה ככה, ומה יהיה עם היצר הרע ועוד פעם היצר הרע והיצר הרע והיצר הרע. מספיק עם הסיפורים של היצר הרע. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו להתעסק במים החיים, להתחבר אל מקור הנביאה, להתחבר אל החיות שיש בתורה, להתחבר אל מה שכן יש, אל האור הגדול. ומתוך ההתעסקות הזאת עם האור, גם היצר הרע, גם האבן הזאת כבר לא אבן וכבר לא שום דבר. כשאתה מתעסק כל הזמן במה שנקרא בלומדס הסרת המונע, אז ברור שברגע שתפסיק להתעסק עם הסרת המונע, אז המונע יחזור בחזרה למקומו. זה ברור שמי שגדל כל הזמן עם איזשהו עניין שהוא רק יש לו כל מיני ניצחונות זמניים, זהו, מזיז את זה לכאן, מזיז את זה לכאן, מזיז את זה לכאן, אבל תכלס הוא לא פתח עד הסוף, הוא לא הגיע אל הדבר, רק הוא עסוק כל הזמן בלהזיז את האבן. זה ברור שברגע שיצא מבית המדרש, האבן יחזור למקומו, והאבן אבן. אנחנו צריכים להפוך את השנים שאנחנו לומדים כאן, את השנים שאנחנו מתגדלים כאן, אנחנו צריכים להפוך אותם לתהליך של פתיחת מקור הנביאה הפנימית אצלנו, להתחבר למקור של אור, של שפע, של חיים בתוכנו, באופן כזה שאפילו כשנצא את בית המדרש, האבן כבר לא תחזור למקומה.